חדשות כל חי, השעה 12.
עכשיו בכל חי, חודש טוב לכם באולפן, בני הראל עם יומן חדשות הלילה. ראש חודש אלול חותם לנו שנה שלא ידענו כמותה. מושגים שהיו זרים לנו לחלוטין בשנה שעברה, הפכו היום לחלק אינטגרלי בשגרת חיינו. שנה של בידודים, סגרים, נדבקים, ריחוק חברתי, החלי תורה ותפילה ריקים, קפסולות, מענייני מרפסות, סדר פסח שנחגג בחיק משפחות גרעיניות, וקשישים רבים שסבלו השנה לא רק מחשש הקורונה, אלא גם מבדידות קשה. את תפילות הימים הנוראים הקרובים עדיין לא ברור איפה ובאיזה הרכב נקיים, אבל דבר אחד דווקא כן בטוח. כל יהודי, בכל אתר ואתר, יקבל משמעות אחרת לגמרי, כשהוא יוצא מפיו את הבקשות, אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך, ושלח רפואה שלמה לחולי עמך. ועם כניסתו של החודש האחרון לשנת תשפ"א, רבבות בני תורה צפויים לחבוש מחדש ביום ראשון הקרוב את ספסלי היכלי הישיבות והכוללים, לקראת פתיחת זמן אלול, מהיותר מאתגרים שחווה עולם התורה בשנים האחרונות. נאחל לכל הלומדים זמן פורה, והתורה שילמדו באף ובדוחק, תתקיים בהם בשנה הבאה עלינו לטובה בברכה, הרחבה ובריאות איתנה. בפתח היומן החיכוכים הבלתי פוסקים בין הליכוד לכחול לבן על מתווה תקציב המדינה, כשמעל הכל מרחף סימן שאלה אחד גדול. האם אנחנו בדרך לבחירות רביעיות? ננסה לענות, כתבנו הפוליטי, איתי גדסי.
המשבר הקואליציוני נמשך. בליכוד תקפו את כחול לבן לאחר שבכחול לבן סרבו לקבל את ההסתייגויות של הליכוד בוועדת הכספים הבוקר. כתוצאה מכך ההצבעה על חוק דחיית התקציב בוועדת הכספים נדחתה למועד לא ידוע. אחת ההסתייגויות עסקה בהעברת 400 מיליון שקלים לישיבות בתוך חוק דחיית התקציב. בכחול לבן תקפו את נתניהו על כך ואמרו כי מי שטובת ישראל לנגד עיניו יפעל להעברת תקציב אחראי ולא ישפוך כסף פוליטי כדי להתחזק לקראת הבחירות. בכיר בליכוד התייחס היום למצב בקואליציה ואמר כי זה אולי היום רביעי האחרון לכנסת ה-23. לדבריו העסק הזה לא עובד, מראש לא היו לי ציפיות גבוהות, אבל לא חשבתי שככה זה יהיה, בלתי ניתן לעבוד. אם התקציב או החוק לדחייתו לא יעברו עד יום רביעי הבא, הכנסת תתפזר אוטומטית ומדינת ישראל תלך לבחירות. גם חבר הכנסת נפתלי בנט תקף היום את נתניהו, זאת על רקע הדיווחים לפיהם נתניהו הורה לתקוף אותו, ואמר עצוב לי לראות מדינאי עטור זכויות עסוק בפוליטיקה קטנה במקום לדאוג לצרכי העם שסובל. בכיר בליכוד אמר כי כל פעם שבנט לא מקבל את הג'וב שהוא דורש, הוא מגלגל עיניים ותוקף את ראש הממשלה. הוא כינה את תוכנית הריבונות תוכנית כליה, ואז תקף שזה פספוס המאה כשהושג הסכם השלום עם האמירויות. מוטב שבנט יצייץ מסלול מחדש ויעבור ממחנה לפיד ועודה אל מחנה הימין, כך אמר בכיר בליכוד.
יצייץ מסלול מחדש, זה חדש. אז כאמור, פתיחת זמן אלול בהיכלי הישיבות מתרגשת לפתחנו. השנה הזאת בצל מגפת הקורונה, סגן שר החינוך מאיר פרוש נשמע הערב בריאיון לכל חי מוטרד במיוחד באפשרות של פיזור הכנסת ופגיעה כלכלית אנושה בעולם התורה.
זה שאין תקציב לישיבות, זה הדבר הכי גרוע, והכי הדבר המפריע לנו במציאות הזו, שנלך לבחירות בלי תקציב, ושוב נתגלגל בשנה שלמה של בלי תקציב מלא לישיבות וכוללים, ועוד כמה דברים חשובים שאין לנו בגלל שאין תקציב, וכך להיכנס ל-2021 למניינם.
ממשיכים עם הקורונה, 16 בני אדם נפטרו ביממה האחרונה בישראל מהנגיף. קבינט הקורונה צפוי להתכנס מחר ולהחליט אילו מגבלות יוטלו בחגים הקרובים. כתבתו של צבי טסלר.
מספר הנפטרים המצטבר מקורונה עומד הערב על 781, 16 התווספו ביממה האחרונה, ובנוסף לכך, משרד הבריאות עדכן היום על תוספת של עוד 53 מקרי תמותה מקורונה, שהתרחשו במוסדות הגריאטרי בחודשים האחרונים, ולא דווחו עד עכשיו. משרד הבריאות פתח בתחקיר על הנסיבות של האירוע החמור. ביממה האחרונה התווספו עוד כ-1,700 חולים למניין הנדבקים, כשכ-6% מהבדיקות ביממה האחרונה היו חיוביות. מסיכום הנתונים שמתפרסמים על ידי משרד הבריאות עולה, שכ-30% מהתחלואה בישראל מקורה בחברה הערבית והדרוזית, זה גבוה בכ-43% ביחס לגודלה באוכלוסייה. לעומת זאת כחמישית בתחלואה בישראל מקורה בחברה החרדית, כ-166% יותר מגודלם באוכלוסייה. הבוקר אמר פרופסור רוני גמזו בתדריך סגור שהמספרים של התחלואה בפועל גבוהים לעתים עד פי 2 ו-3 מהמדווח, בעיקר בקרב החרדים וגם אצל הערבים, בשל התחלואה החבויה שישנה במגזרים הללו. במסגרת הניסיון לעצור את ההדבקה בשכונות החרדיות בירושלים, ובעקבות ההצלחה היום, מד"א יקיימו גם מחר מוקד מיוחד לציבור החרדי בירושלים, בשכונת רוממה, סמוך לסניף אושר עד, שם תוצב ניידת הבדיקה של מד"א. הבדיקה תתבצע לכל מי שיגיע ללא צורך בהפניית רופא, בין השעות 10 בבוקר ל-6 אחר הצהריים. מחר תתקיים גם ישיבת קבינט הקורונה, על מנת להכריע אילו מגבלות יש לנקוט בחגים ולקראתם, על מנת להתמודד עם קצב התחלואה שמוסיף להיות גבוה. הערב המליץ פרופסור דוב שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון, שבייעץ בין היתר לקבינט הקורונה, על סגרים מיידיים עוד לפני החגים, בגלל לחשש שמערכת הבריאות לא תצליח להתמודד עם העלייה בעומסים עם תחילת תחלואת החורף. הקבינט צפוי גם לאשר מחר את מתווה הרמזור של פרופסור רוני גמזו, שהכריע אילו מגבלות יוטלו בערים בהן יש תחלואה גבוהה, ואילו הקלות יתאפשרו בשאר הערים. ההכרעה תשפיע גם על האופן בו יתקיימו התפילות, וכן על פתיחת מוסדות החינוך. הערב הודיע נשיא מועצת גדולי התורה, מרן הגאון הרב גרשון אדלשטיין, שהישיבות החרדיות ייפתחו כולן ביום ראשון הקרוב. לדברי הרב, זכינו לסייעתא דשמיא שבתחילת זמן אלו לעכשיו סודרו כל הישיבות עם כללי הזהירות. הישיבות ממשיכות בשלמות. עד עכשיו היו כל מיני קשיים, לשון הרב אדלשטיין.
ונחתום את היומן עם ביקור בגזרה הדרומית. יום נוסף של מתיחות ובלוני נפץ עבר על תושבי וחקלאי עוטף עזה. למעלה מ-15 שריפות התלקחו כתוצאה מבלוני התבערה ששיגרו מחבלי חמאס. שר הביטחון בני גנץ נפגש הערב עם ראשי הרשויות ביישובי העוטף והבהיר כי צהל ידע לפגוע גם במשגרי המטענים. בעניין הזה נאמר כעת שלום ולילה טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
לילה טוב גם לך בני. עד עכשיו אנחנו מונים 15 שריפות, אבל המניין הזה יכול לעלות כל העת, שכן כל הזמן אנחנו מקבלים דיווחים נוספים גם מהקרן הקיימת ישראל, גם מן היישובים, גם מצהל, כל אחד אוסף את ה... תנאים מבחינתו. במהלך היום חווינו מספר שיגורי בלוני נפץ. אחת מהפצצות הללו, אחד מבלוני הנפץ הללו מתפוצץ באזור סדרות, עוד פצצה נוספת, עוד בלון נפץ נוסף מתפוצץ באזור המועצה האזורית שער הנגב, וגם במועצה האזורית בני שמעון, מרוחקת כמעט מרצועת עזה, כלומר טרור הבלונים לא מבדיל בין קילומטר לבין 15 עד 20 קילומטרים. במשך כל השעות האחרונות, למין השעה 2 לפנות בוקר, לא שמענו את מטוסי צהל או תגובת צהל. אני מניח שהם יפעלו בשעות הקרובות, אולי בשעה הקרובה. נכון לעכשיו שקט בגזרה הזו, אבל זה לא מעיד על שום דבר אחד נוסף. גם אחר הצהריים פגישה מאוד עניינית של שר הביטחון עם ראשי יישובים בדרום. הוא נוטה שם להאשים את החמאס וגם מאיים עליהם שלא רק המפריחים יוכלו להיות פגיעים, אלא גם מי שעומד מאחוריהם. האם זה מדובר על מדיניות החיסולים? אני לא חושב שזה נקרא בשעה הזאת בצורה הזאת. למור, ראינו כבר בעבר, שמענו כבר בעבר איומים. אם אתה רוצה לפעול על האיומים, כבר לא נראה לי שמזיזים לארגון החמאס. נחכה ונראה מה יהיה מחר בבוקר. עד כאן בני, לילה טוב והעיקר שקט.
תודה קובי, לילה שקט גם לך. זמני ההלכה למחר, לפי אופק ירושלים עכשיו. הנץ החמה, 6:07, סוף זמן קריאת שמה ב-9:24, שקיעת החמה, 7:21, הדף היומי, תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י' א', תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, דף י' א', והרמב״ם היומי, הלכות עבודה זרה, פרק ו'. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. מידות החום החזויות להלילה ולמחר, בירושלים מ-19 מעלות הלילה עד 30 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז 26-31, בשפלה 23-33, בשומרון 20-30, ובצפון הנגב מ-23 מעלות הלילה עד 34 מעלות מחר בצהריים.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן יומן חדשות הלילה של כל חי, שערך אבי גדלוביץ' והפיק שלמה פולק. לביצוע הטכני הופקד אורי כהן. מהדורות נוספות, אם ירצה השם, מחר, החל מהשעה 7 בבוקר, ממני בני הראל ומכל צוות חדשות כל חי. חודש בריא ומבורך, ורק חדשות טובות.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חי פתוח, וכוי וישם יחליפו כוייך, בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כל חי פתוח, וכוי וישם יחליפו כוייך, בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי.
בין הסדורים, עם הרב שלמה רוזנשטיין.
ערב טוב, לילה טוב, אנחנו בשעה השנייה של בין הסדורים, מהדורת סוף בין הזמנים. וסוף בין הזמנים זה חשבנו הרבה מה לעשות, ואיך אנחנו מסיימים את התוכניות האלה שהיו פה בשלושת השבועות האחרונים. עם מה אנחנו מכניסים את הבחורים לתוך הישיבה, ועם כמובן את תחושה, בתחושה הנעימה, כל כך הרבה דיברנו בשלושה שבועות האחרונים, שבועיים וחצי, על כמה כולנו כל כך מצפים לראות את בני הישיבות חוזרים בחזרה להיכלי התורה, וכמה אנחנו רוצים לעשות להם את התהליך הזה נעים. אז גם אתמול וגם היום שוחחנו ואנחנו משוחחים עם אנשי חינוך ועם אנשי שאיפות ועם אנשי אתגר ועם יועצים ועם דיברנו עם נבחרי ציבור. עם מי לא דיברנו על הנושא הזה ומי לא אמר בפעם המי יודע כמה את הצהרת הנאמנות שלו לכך שהתורה היא הדבר הכי חשוב ובני הישיבות הם העתיד שלנו, הם הנוער שלנו. התקופה הזאת היא גם גייסה את כולנו להביע את זה שוב פעם גם פנימה וגם החוצה ולייצא את זה בצורה הכי נעימה והכי טובה שיכולה להיות אליכם בני הישיבות. וחשבתי שהאיש שהוא מזוהה יותר מכל עם הדבר הזה שנקרא לעשות טוב על הנשמה ובני ישיבות ביחד זה נפתלי קמפה. ערב טוב, לילה טוב, נפתלי.
ערב טוב, ערב טוב, איזה כבוד גדול להיות כאן.
כן, האמת היא אני לא יודע אם אתה אומרים שמישהו מדברים עליו מגייק, אני לא יודע בשלושה שבועות האחרונים כמה פעמים גיהקת, אבל דיברנו עליך רבות.
כן, קיבלתי הרבה ריקושטים מהתוכנית הזאת.
כן, גם בדברים שקשורים לנושא של המוזיקה, אבל לא רק למוזיקה, עם החיבור של מוזיקה, עם בני ישיבות. ועל עוד היבט שאני רוצה דווקא לפתוח איתו את השיחה שלנו היום כאן בלילה, בסיום הזה של בין הזמנים, בתוך העולם של המוזיקה, כבר נגיע גם לבני הישיבות כמובן, אתה מייצג ומייצר משהו שהוא חדש מלא ישן, קנקן חדש מלא ישן. העולם של המוזיקה, של מה שמתפתח בדור האחרון, בשנים האחרונות, במוזיקה, הוא דבר שאנשי חינוך מתייחסים אליו גם כן, כי מוזיקה בסוף זה משהו שמושך את בני הישיבות, ובני הישיבות אוהבים את הנושא של המוזיקה, והם חיים את הנושא של המוזיקה. ויש תופעות פה ושם שאנחנו רואים כל מיני, כמובן אנחנו מדברים על אף אחד באופן ספציפי, אבל אנשים שמייצרים מוזיקה שהיא לא כל כך דומה למוזיקה היהודית האותנטית, יש אנשים שמייצרים מוזיקה אולי שהיא אותנטית, אבל הם מתחפשים למשהו לא אותנטי, הם מחפשים את עצמם בכל מיני דברים, אני לא יודע, מלבושים או כל מיני דברים כאלה ואחרים, כדי לעטוף את זה במשהו שהוא חדש יותר או עדכני יותר. והבחורים, כשאתה מדבר עם בחורים, הבחורים אומרים לך, תקשיב, מה אתה רוצה? מה, אתה חושב שאנחנו כאן, מה אנחנו נשמע עכשיו יוסף לרוזנבלט? מה, אנחנו בדור הקודם? אנחנו רוצים דברים חדשים, אנחנו רוצים להיות מעודכנים, זה שנת 2000, לא 2000, תש"פ, אני מתקן אותם תמיד, כן, לא 2000, תש"פ, אבל, ואנחנו לא רוצים, אנחנו לא יכולים להיות תקועים בעבר. ובא מישהו, ואני כל הזמן נותן את הדוגמה הזאת, ובא מישהו כמו נפתלי קמפה, ואומר, חבר'ה, אני מביא משהו חדש, זה משהו חדש, זו יצירה, ואתה יוצר גם כן, אתה לא רק שר,
ויצרת משהו חדש, המשהו חדש הזה מרגש אותם את בני הישיבות, מתחבר אליהם, אבל המשהו חדש הזה הוא מלא באותנטיות, הוא מלא בנשמה, הוא מלא בדבר אמיתי, הוא מלא, הוא מחזיר אותנו, מרוב שהוא מחזיר אותנו אחורה, אתה כבר מתבלבל אם זה חדש או ישן.
אני, האמת היא, אני אתחיל בזה. אף פעם לא ניסיתי לחנך דרך המוזיקה. זאת אומרת, זה לא שבאתי ואמרתי, יש לי ביקורת על מוזיקה אחרת, או אני לא אוהב מוזיקה אחרת, ולכן עשיתי את מה שאני עושה. זה פשוט, זה באמת מי שאני. גדלתי בעולם הישיבות, גדלתי בליטאיות הכי גדולה שיכולה להיות, גדלתי בטיפח, בין רבי ינקה פרידמן לרבי אליעזר פילץ, במקום הכי...
בכפר הכי נידח שיש.
הכי נידח והכי ליטאי שיכול להיות. ומשם ביחד, והגעתי לישיבות, והתחברתי לקרליבך קצת, וכל התמהיל הזה הביא אותי למה שאני עושה. זאת אומרת, סתם חשוב לי, כאילו, יש לי הרבה מה להגיד על מה שאמרת, וכאילו אני... אבל כן חשוב לי להגיד שכשאני עושה את המוזיקה, אני לא בא מאיזשהו מקום של אני בא לעשות אחרת, או כל הזמן שם את המוזיקה שלי ליד משהו אחר, או ליד מה שעושים. אני עושה את המוזיקה הזאת כי אני פשוט אוהב את המוזיקה הזאת. אני מושפע מדברים מסוימים ומז'אנרים מסוימים, ואני פשוט אוהב את זה.
ויכול להיות שזה, לא יכול להיות, אלא בטוח שזו חלק מההצלחה, שזה חלק מההצלחה, כי בעצם אתה... יש לך אמת פנימית מוזיקלית שלך, שזה מה שאתה מרגיש בלב וזה מה שאתה
כן,
עושה.
כן, והיא ללא ספק גם מושפעת. זאת אומרת, זה לא שנסגרתי באיזה בייסמנט ועשיתי את מה שאני עושה בלי לדעת שום דבר מה קורה מסביב. ברור, יש התאמה עליה, לסגנון, לעולם. אבל כן, עשיתי את מה שאני אוהב. ולכן הדבר הזה שהתחלת איתו, כאילו השילוב של הישן והחדש, שכל הזמן, כאילו אני במקום הזה, שרוצים להביא דוגמה, ואני גאה בזה שאי אפשר לתאר, זה מחמיא לי מאוד. שכאילו אומרים, הצלחת להביא משהו חדש, זאת אומרת, עטיפה חדשה, כמו שעושים את זה היום, אבל בטעם של פעם. אני חושב שהטעם של פעם הזה, הוא פשוט עניין תרבותי. זאת אומרת, אם אני כאילו היום אומר, מה לי באופן אישי, למה אני לא כל כך מתחבר למוזיקה חסידית באופן כללי? כי חסר לי תרבות פשוט, בתוך הדבר הזה. אני בעד תרבות, אבל אני לא כל כך בעד פנאי. זאת אומרת, אני חושב, תמיד אמרתי, כאילו, אני חושב שיש שני עולמות בתוך העולם הזה של תרבות, שזה כמו מה שתמיד אנחנו במשרד התרבות והפנאי, כאילו. יש את הפנאי, יש בן אדם שהולך לים, כאילו. אין בזה שום ערך חינוכי, או אפילו לא רגשי, או שום דבר. זה פשוט להוציא קצת
אנרגיות. חיצוני לגמרי, כן.
חיצוני, ויש את עולם התרבות, שבכל העולם, התרבות אמורה לחנך משהו, כן? יש מלחמות בכל העולם על תרבות, שהיא הובילה למחאות ולמהפכות. והבעיה שלי, כאילו, עם הרבה דברים היום שאני שומע, ואני אומר, כאילו, שמע, הוצאת דבר שהוא כאילו תרבות ומוזיקה, אבל אין בו שום תרבות. לא עשית כלום, מלבד אולי אפשרות לרקוד, שאין לי בעיה אם זה, אם זה, אם זה באמת היה מכוון ללרקוד, מסיבה זה דבר נחמד. אבל אם אתה רוצה לעשות מוזיקה, ואתה רוצה לדבר לאנשים, ולהזיז להם משהו בלב, ולהיות חלק גם מהחיים שלהם, אני רוצה שבגיל 70, בחורים, זאת אומרת, הדור היום של הבחורים, ובעזרת השם אני מקווה גם הדורות הבאים, כשהם יהיו בגיל 70, והם ישמעו את כל הנחלים, או את בעבור אבויסינו, יגידו, על זה גדלתי. כן. זה יהיה חלק מהחוויה שעשתה להם משהו, וזה בעיניי תרבות, עוד לפני הקשר לדת.
כן.
לפני הקשר ליהדות, שגם זה כמובן חשוב לי, אבל אני אומר, אני דבר שמתחיל, אני רוצה לעשות דבר שהוא תרבותי.
ושוב, גם בדבר הזה, שאתה מציג פה, יש בו עומק. יש בו עומק, זאת אומרת, זה לא איזשהו, זה לא הנאה רגעית של משהו שמקפיץ אותך לצורך העניין בחלק האחרון של החתונה, כדי שיהיה לך בטרנסים, סליחה שאני אומר, בדנסים.
או מרגש אותך, או מרגש אותך שלא לעניין. גם זה אופציה, זאת אומרת, יש הרבה שירים היום שיוצאים. שוב, אני לא מבקר מוזיקה, ואני, אגב, אני גם אוהב הרבה ממה שיוצא, אבל יש הרבה דברים, גם מרגשים שיוצאים, שאתה...
שגם הרגע שהוא לא עמוק.
כן, כי זה מילים שהן לא בעצם אומרות כלום. אז ממה אתה... תן דוגמה שמאוד קשה לי איתה. ודווקא בעולם הישיבות הרבה פעמים מבקשים ממני לשיר. יש שיר שיצא של הקריסטיר, שזה רב שייב בן רב מוישה, פויל פר כלל ישראל, כל הדבר הזה.
כן.
עכשיו, באופן אישי, זה שיר יפה. זה לחן מדהים, אני מאוד מבין את המקום שזה מגיע. אבל אני באמת שומע את השיר הזה, אני אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עזוב את זה שיש לי בעיה הלכתית עם השיר הזה. באמת, הלכתי לשאול רב אם אני יכול לשיר את זה, כי זה לא פשוט בכלל לבקש לדרוש אל המתים.
כן, נכון.
ממש מבקשים מ... כאילו, אני אומר, אבל כשאני אומר את זה בישיבות ואומרים לי את השיר, ואני... זה קצת בנודניקיות, אני מנסה לא להיות כזה נודניק, אבל... ואני אומר, תמצאו לי יותר הלכתי לשיר את זה, ואני אשאיר את זה.
כן, אדם שהמשנה ברור אומר שצריך או לפנות אל הקדוש ברוך הוא בזכות המתים, או שהמתים ימליצו בעדינו, כן.
אז, אבל גם בלי קשר להלכה, לא מתחבר. לא מתחבר לרעיון הזה, לא מתחבר...
זה לא יותר מטרנדי כזה, זה משהו...
כן, זה רגש שהוא כאילו כזה אקסטזה כזאת, אבל אני לא מוצא בו באמת עומק. עכשיו, שוב, אני לא איזה משגיח, אני בן אדם בן 30 צעיר שבאמת, אין לי את הזכות לא לדבר, וגם אני לא איזה... באמת, אין לי, אני לא תלמיד חכם ולא כלום. אני כאילו, מה שאני אומר, זה באמת ההרגשה שלי. באמת ההרגשה, אני כאילו, לא בא לי לשיר את השיר הזה בקומזיץ. אני באמת רוצה שמקומזיץ ובהופעה שלי אנשים יצאו, גם עכשיו, בתוך איזה עשיתי את המופע שהיה פה עם כל חי, שבוע שעבר, באמת היה מופע באמת מאוד יפה, והתגובות שאני מקבל, וזה התגובות שהכי מדברות אליי, שאנשים ישבו בבית והקשיבו, ואמרו, תשמע, היה לי שעה של קורת רוח.
כן.
אתה אומר, נגעת בבן אדם, הבאת אותו, הוא היה באיזשהו מצב מסוים, הבאת אותו למצב אחר. לא הפכתי אותו לשום דבר הזה, אבל... לכן זה קצת קשה לי, כאילו, מסביב, אבל...
כן. אתה אומר, קורת רוח צריכה להיות קורת רוח רגעית, אבל קורת רוח גם שנותנת לך את הרגע הזה, אבל שעושה לך משהו עמוק בפנים, ושיש לה יסודות, והיא בנויה, והיא יצירה, והיא אומנות לצורך העניין, תרבות, כמו שאתה אומר, כי זה בעצם, וכך אתה מכתיר גם כן את הדברים שעתידית נכנסים לפסקול, ונכנסים להיות על המדף של המוזיקה היהודית האמיתית, שלא תעזוב אותנו.
נכון. אני, למשל, יש עוד משהו שאני הרבה פעמים אומר אותו, בחורים מדברים איתי, סתם באופן כללי, בגלל שאני כאילו התחברתי לעולם הזה של הישיב הבוחר, ואני ישיב הבוחר בעצמי, אז בחורים מדברים איתי, והרבה פעמים אני נחשף, נגיד, יש תמיד הוויכוחים בין צעירים להורים, שההורים אומרים, אני לא רוצה שתשמיע כזה מוזיקה, כזאת מוזיקה בבית, זה בלגן, זה לא יהודי, זה לא, זה סתם דופק בראש, כן, המשפטים שכולה, גם אני שמעתי בתור ילד מההורים שלי, אני שמעתי את זה על מרדכי בן דוד, הדורות...
כל משתנה, כן.
אבל, והם אומרים כאילו, והם באמת לא מבינים. הם אומרים כאילו, מה הוא רוצה? אני, זה עושה לי טוב. מה זה, זאת אומרת, למה אם יש פה עכשיו קצב שהוא קצת חזק או דופק בראש, אז זה בעיה? למה זה בעיה? איפה כתוב בשולחן ערוך שזה בעיה? ואני אומר, תשמע, אני באמת חושב שכיוון שמוזיקה זה דבר תרבותי, וזה דבר שאמור להשפיע עליך, וכמו כל דבר כזה, שמשפיע, זה הדין. וכמו שבן אדם בוגר יותר, אז יכול להיות שההורים שלך טועים, ויכול להיות שההורים שלך צודקים. אבל לרוב, אנשים בוגרים מזהים דברים עדינים יותר טוב. והם מזהים שחבל, שעדיף שתושפע ממשהו אחר. האם אסור לשמוע משהו שהוא דופק בראש? לא, אין שום איסור כזה לשמוע. ואם זה מקפיץ אותך, אני בעד. זאת אומרת, שעושים בבריכה, לא ביקשתי שישמיעו את למחניץ הרחמים כשאתה בבריכה, אבל כאילו הם שומעים שזה כל העולם שלך. הפוך. אני אומר, כאילו, אבא שלך רוצה שהמוזיקה שתשפיע עליך, תהיה מוזיקה שבאמת תוביל אותך בשנים האלה, וזה גם מתנה נורא גדולה. אני חושב שהאנשים שגדלים בחינוך, אני בבית גדלתי על חינוך מוזיקלי, אבא שלי היה בעל פילה, כאילו, המון דיברו בבית על מוזיקה. והיום אני מודה לו על זה, כי באמת, בסוף, כשאתה מחובר למוזיקה,
אז אתה מבין לברור את הפסולות מהאוכל.
זה גם מוביל אותך בחיים.
כן.
זה כאילו, זה עוזר לך לצאת ממצבים לא טובים, זה משמח אותך כשאתה רוצה לשמוח, זה באמת מוביל אותך למקום טוב.
אז בלי חבלה, נפתלי קמפר, אתה לא באת מתוך מטרה חינוכית, ולא לזה התכוונת, ואתה עושה את הדברים שלך, האמיתיים שלך, אבל אתה כן בסוף, מייצר איזשהו חינוך, אתה אומר, אתה אומר לבחורים שואלים אותך, אתה בעצם מדבר את דברים שהם חינוכיים, כי בעצם אנחנו, בעצם כהורים, כמחנכים, אנחנו כל הזמן, אחד מהדברים שמטרידים אותנו, זה לראות שהילדים שלנו יברחו מהשטחיות, ויברחו מהדברים שהם לא האמת, למרות שיכול להיות שזה עושה להם פה ושם הכיף, ולא שאסור לעשות את הכיף, ולא שבסדר, יש זמנים מסוימים, אבל לא שזה יפרקות, שהחיים לא יהפכו להיות שטחיים, זאת אומרת שבסיס החיים הוא יהיה יותר עמוק.
נכון, דווקא במקום הזה שמוזיקה זה אמרת, בחורי ישיבות מאוד מתחברים לעולם הזה של המוזיקה, בתחילת התוכנית. למה בחורי ישיבות מתחברים כל כך לעולם של המוזיקה? כי מה האופציות שעומדות לרשות בחורי ישיבה?
בתרבות ובפנאי.
בתרבות ובפנאי. מה האופציות שלהם? באמת שאנחנו סגורים בתוך איזושהי ישיבה, יש לנו כל כך הרבה כללים ודברים שאנחנו לא רוצים להתערב בהם. אפילו בריכה זה מסובך, כי אתה צריך לבדוק אלף פעמים, יש שם פריצות או לא יש שם פריצות, ובים, כל דבר זה מסובך. ומוזיקה זה באמת מקום, הפוך, זה המקום הכי נפלא בעולם. זה משהו שאתה אומר, אני יכול הרגע, אני יודע, אני לא יודע אם הסיפור הזה כמה הוא נכון, אבל אני יודע שבקלם, פעם בחודש או פעם בשבוע, היה פתק קטן בלוח מודעות, היום רוקדים. משהו כזה היה כתוב כאילו שני מילים, והיו יורדים לחדר אוכל ורוקדים. ושמחים. זאת אומרת, זה אופציה הכי נפלאה בעולם. שרים לקדוש ברוך הוא, שרים לא, אפשר, זה פתאום אופציה לחשוב על מילים אחרים, על נושאים אחרים שביום יום של הישיבה. אני הרבה פעמים, בקומוניסטים אני מספר סיפורים. זה כאילו חוצפה שלי כזאת. באמת שהרבה שנים כאילו הסתכלתי עצמי במראה ואמרתי, איזה חוצפן אתה? כאילו, אתה עומד, כולך בן 30, לא המסמית של הדור, ומספר סיפורים לבחורי ישיבות שבאמת, גם אם לא כולם כל היום יושבים ולומדים, אבל זה כל עולמם, ואתה מנסה לחנך אותם, אבל אני, היום אני בסדר עם זה, כי אני אומר, בסדר, אני נכנס מהדלת האחורית, אני בא מהמקום הזה, באמת, זה המקום שלי בעולם, אני עושה מוזיקה, אני משתדל שהיא תהיה מוזיקה כן טובה ואיכותית, אבל דרך הסיפורים האלה, אני כאילו לפעמים מעלה נושאים אחרים. לא במטרה להגיד, שכחתם את הנושאים האלה, לא. אין לי שום ביקורת על עולם הישיבות, הפוך. עולם הישיבות מגדל את הדור הבא של אלה שאלה שעושים את רצון
העתיד שלנו, כן.
אבל יש נושאים שלפעמים פתאום בקמפ אתה יכול לדבר עליהם. אתה מעלה אותם. אתה מדבר על לימוד תורה, אתה מדבר על האהבה שבלימוד תורה. על דברים שבישיבה כאילו זה דברים מובנים, ופתאום אתה שם איזה נקודה על משהו מסוים, נקודה לדון לקו זכות. כל מיני דברים קטנים כאלה, ש...
זה חלונות ללב אפילו, כאילו, כי דרך, אתה יודע, לפעמים בחור שנכנס לסדר מוסר או לשיחה של המשגיח, והוא נכנס כדי לקבל את המוסר, והוא מבין שהוא הולך לקבל את המוסר, אז אולי, לפעמים, האוזניים שלו לא פתוחות עד הסוף, או הלב שלו לא פתוח עד הסוף, ובמוזיקה הלב שלו בעצם כרגע פתוח עד הסוף.
כי גם לא באים אליו עם שום ביקורת.
לא באים לביקורת, ואם אליו לחלק הזה, פתחת לו את הלב לגמרי, ושם אתה הכנסת.
אני לא חושב שבחורי ישיבות טיפשים, הפוך. אני חושב שבאמת הציבור הכי משופשף והכי ציני, ואני רואה את זה כל כך הרבה פעמים שהם אומרים, תשמע, לשם ותספר סיפורים, לא סיפור רציני. אני אומר כאילו, תבוא, תכיר את הציניות של הבחורי ישיבות, ואת המוח הבאמת אחד באופן כללי, כי הם מכוונים לזה, הם כל היום עוסקים בדבר, וזה עם ציני, כדי להיכנס לו ללב זה קשה, אבל אז אני חושב שבחורי ישיבות יודעים מצוין שאני כאילו בא לחנך. לא שאני, זה מה שאני רוצה לעשות. אני בא, אבל אין להם בעיה עם זה.
הם פתוחים לזה, כן.
זה עם שרוצה להתעלות. באמת, זה עם שכל הזמן רוצה להתקדם ולהתקדם ולהתקדם עם הכל, כמו כל בן אדם. יש לו נפילות, עליות, מורדות, אבל הם רוצים להתקדם, והם בסדר עם זה, רק שכמו לכל בן אדם, קשה לו עם ביקורת, וכשזה בא מהדלת האחורית, אז זה מאוד נחמד. אבל שוב, יצאתי פה באמת משגיח, אז אני לא משגיח.
התוכנית הזאת היא תוכנית של משגיח, אתה לא יודע? אני הכתירו אותי, עשו לי כמה תגובות שאני עושה פה מונולוגים של זעם, ואתה יודע מה? זה באמת, אני חושב שבמקום הזה, במקום הזה שאנחנו נמצאים בתוכנית הזאת של בן הסדורים, שהיא באמת תוכנית שמכוונת לבני הישיבות, והייתי אומר אפילו לחתך האיכותי של בני הישיבות, ואנחנו רואים את זה לפי התגובות, הם פתוחים לשמוע, וכמו שאתה אומר, זה מדהים לראות שהם פתוחים, הם נמצאים בתוך שנים שהם הם, הם דבוקים בעלייה, והם דבוקים בשאיפה להתקדם ולעשות עוד, וזה מה שהם עושים כל היום בעצם. הם צריכים נכון, שבדור הזה בפרט, הם צריכים שיביאו את הדברים בצורה נעימה יותר יכול להיות, ובצורה מונגשת יותר, והעולם עוסק בזה. גם אנשי החינוך, וגם ההורים, כולם עוסקים בהנגשה יותר נעימה של כל ה... ערכים וכל הדברים שאנחנו רוצים שהנוער שלנו ידע אותם, וזה בסדר וזה חיובי, ואנחנו מיד נדבר על עוד משימות חינוכיות, וגם נדבר על דברים אחרים, אבל עכשיו אנחנו נצא, אני חושב...
רק משפט כן. אחד אחרון, לסגור את זה, באמת, הבחור ששומע אותי עכשיו ואומר, אתה באמת חושב שאתה מחנך או משהו כזה? לא, אני באמת לא מתיימר לזה, זאת אומרת, אתה שאני אומר פה את דעתי, כי אני יושב מול הרב שלמה רודנשטיין, וזה כזה, לא, אני אומר, זה גם תוכנית שמדברת כאילו על מאחורי הקלעים של מה שעובר לי בראש, אבל... לא באתי לחנך, אני לא מחנך, אני בן אדם שעושה מוזיקה.
בשיא השיפלס והנובה, ודרך אגב, והדבר הזה, לא, דה לך שזה, אני, כשעסקתי הרבה בחינוך, ואני חושב שגם אנשי חינוך ששומעים אותנו, מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי אתה אומר את הדברים האלה שוב, זה באמת הפנימי שלך, שאתה אומר, אני לא מחנך, ואני לא בא מעולם החינוך, אבל אני מרגיש שאני בתוך המקום שאני נמצא, אני רוצה לעשות את הכל על מנת להעביר את כל המסרים והאחרים שאני מאמין בהם, ואם אנחנו מקבלים את זה ממני, והיה זה שכרי. אני עוד חלק מכל הפאזל הזה, שנועד להשלים את השלימוס אודום של בחורי הישיבה. וכולנו חלק מזה. גם דרך אגב, בעל חנות הפיצה ששלח עכשיו 100 מגשי פיצה לישיבה של קפסולות, כי הוא רוצה לפנק את הבחורים, הוא גם חלק. כולנו חלק מהעניין הזה. אז אני חושב שאנחנו נצא להפסקה ראשונה בעבור אבויסיינו, כי אי אפשר, כי ככה מתחילים את נפתלי קמפ. איך, מה ההתחלה של נפתלי קמפ? איך נכנסים לנפתלי קמפ בעבור אבויסיינו?
התחלה טובה, כן.
כן, אז בואו נצא לבעבור אבויסיינו של נפתלי קמפ, ומיד נחזור אליכם להמשך השיחה הזאת, כאן ובין הסדורים.
בעבור אבויסיינו שבוטחו וחור ותלמדם חוקי חיים בעבור אבויסיינו שבוטחו וחור כן תחוננו מוסלמנו שבות ובכל ותלמדים חוקי חיים בעבור אבויסיינו שבות ובכל כן תחוננו מוסלמנו שבות חו וחו ותלם בין חוקי חיים בעבור אבויסיינו שבות חו וחו כן תחוננו וסלמנו
רחם עלינו.
חזרנו אליכם בין הסדורים של המהדורה האחרונה, התוכנית האחרונה של בין הזמנים הזה, בתוכנית האחרונה של בין הזמנים הזה, בין הסדורים, בין הזמנים, כל כך הרבה מושגים שלכם בני הישיבות. אנחנו פה עם נפתלי קמפה, האומן, היוצר, בעל מנגן, ובאמת מישהו שהתחבר מאוד לתוך העולם הזה של בני הישיבות ולחלקים של המוזיקה, ומעורר את הנקודות הפנימיות והאמיתיות שלהם, ודיברנו בקודם על מוזיקה וחינוך, ואני חושב לפעמים לא תמיד, רק אסיים את הפרק הזה, מה שנקרא של חינוך סלש מוזיקה, לא תמיד אומנים מבינים את האחריות שיושבת על כתפיהם, הגדולה והעצומה שיושבת על כתפיהם. ואני מדבר גם הרבה מאוד על אומנים ותיקים, בכך שכשהם עושים איזשהו טוויסט, או עושים איזשהו מעבר לסוג אחר של מוזיקה או משהו כזה, בוא תקשיב, יש לך צאן מרעיתך, אתה אדמור במובן מסוים, במרכאות. יש אלפים ורבבות ששומעים את המוזיקה שלך, ואם אתה פתאום משנה כיוון, דה לך, אתה לוקח איתך את הדור, ימינה ושמאלה. והייתה לי שיחה אפרופו הנושא הזה עם יובל סטופל לפני שבוע, בתוכנית לפני שבוע שעשינו בנושא של המוזיקה, ועל כך שאברהם פריד, דיברנו על אברהם פריד עם השילוב שלו פתאום של מוזיקה, שנקרא לזה קצת יותר ישראלית, או דברים מהסוג הזה. דרך אגב, כמובן, הסינגל האחרון שלו מחזיר אותנו לאברך החסידי האמיתי של אברהם פריד. אצל אברהם פריד אני חושב שעדיין היות והוא אברך חסידי במהותו, זאת אומרת, אתה באמת רואה אברך חסידי, וזה חב"ד גם כן, וזה מתחבר, מתיישב על הלב, הוא נוגע בהמון קהלים, אז זה מתקבל ככה, זה התקבל אותו, ואני לא חושב שזה גרם לאיזשהו משהו, אבל אני עדיין חושב, ויובל אמר לי שהוא מרגיש האחריות עליו, על אברהם פריד, אבל גם עליו מאוד, כי בסוף הוא המנהל המוזיקלי שלו, ובתחום הזה, אני חושב ש... האומנים כשהם יושבים, זה מה שנקרא, זה בחרדת קודש לגשת, ללחנים, לבחירת המילים, למה אני מייצר, אם אני מזוהה עם בני ישיבות, אם אני מזוהה עם אנשים האלה, מה אני מגיש להם, בסוף הם שומעים אותי, איך אתה מרגיש את זה?
אני חושב שבסופו של דבר, הציבור באמת מקבל את האומנים ואת הזמרים כמשפיעים מאוד גדולים. כמו שאמרת, הולכים אחרי הזמרים, אם זמר פתאום משנה כיוון, אז הוא... הוא גורם להמון דיבורים על זה, אבל בסוף יש עוד עניין, שכמו בכל תחום, זה גם הפרנסה של הזמרים. בסוף זה גם הפרנסה, ולפעמים הפרנסה יכולה לגרום לבן אדם לעשות שינוי כיוון. אני כאילו מפחד אפילו להגיד
זה,
מפחיד, אבל, כן. אבל לפעמים בצדק. זאת אומרת, הוא מבין שאיזשהו דור מסוים נגמר, ובמקום שלו ומה שהוא יכול לתרום, בפרט אם הוא באיזשהו גיל מסוים שכבר... להמשיך את מה שעשית, זה קצת לסחוט את הלימון עוד ועוד, והוא מנסה לגוע בקהל הצעיר, והוא מרגיש בצדק לפעמים, שלא בצדק לפעמים, שהקהל הצעיר לא איתו, אז הוא הולך למקומות אחרים, והוא פונה ללחנים מסוג אחר, ולמאבדים מסוג אחר, כדי להצליח, כאילו להמציא את עצמו מחדש שוב פעם.
אבל אתה מסכים איתי שלפעמים זה מסוכן.
ודאי שזה מסוכן, אבל הבאת דוגמה מצוינת.
זה מסוכן כלפי קהל השומעים, כלפי האחריות שלו מול השומעים שנוהרים אחריו.
אין לי ספק שיש המון ציבור אדיר, שקצת כועס על אברהם פריד. אני לא, הפוך, אברהם פריד זה מאוד נוח לי לדבר על זה, כי כאילו אני ממש מהאום בנושא הזה של אברהם פריד. לא יכול להגיד כל כך שגדלתי על אברהם פריד או משהו כזה, כמובן שהוא... המלך של העולם הזה, באמת, מממציאי הזה, יחד עם מרדכי בן דוד, אבל אין לי ספק שהרבה אנשים כועסים על כל מיני דברים שהוא עשה, שירים שהוא הוציא, פתאום העברית, פתאום הקריצה לזה, אבל לאברהם פריד גם באמת בעקבות זה שהוא חבדניק, שהוא חסיד חבד, חסיד לובביץ', הוא חושב בגדול, הוא באמת שליח כזה של הרב, והוא מנסה לגעת בכמה שיותר, ותמיד הוא היה עם כל הקהלים, זאת אומרת, תמיד כן, הוא היה עם כל
הקהלים. כן, אבל תמיד הוא הביא את המוזיקה שלנו לקהלים ההם. וזה פחות נורא, בוא נגיד, אנחנו מסתכלים באחריות שלנו, נכון. על הדור הישיבתי, אז בסדר, זה שהוא מביא אתם, זה שישירו, אנחנו מאמינים שמרדכי בן דוד במגרשי ספורט כאלה ואחרים, בסדר, ואולי זה סחורנו, אולי נצליח לגעת בנשמה, אבל אם בא משהו משם אלינו, זה כבר משמעות אחרת לגמרי, זה כבר עולם אחר, זה כבר לא...
נכון, אבל שוב, אני בדבר הזה, אני הכי שמרן בעולם. כל מי שמכיר אותי קצת יודע, אני שמרן ועמוד קשרנית, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, בסוף, אף פעם לא כולם יהיו מרוצים, ואסור לשכוח שגם באמת, אני חוזר לדבר הזה של הפרנסה. כאילו, יש דבר כזה, זה כמו, היה עכשיו שיח, סתם ראיתי לאחרונה, היה שיח על משכורות של רבנים. כאילו, הם בעצם חיים על משכורות רעב, למרות שהם נמצאים בתפקיד שכל היום, רבני ערים, רבני שכונות, רבני קהילות, שלא מרוויחים כלום, שום דבר וזה. כאילו, גם לאומנים יש את הדבר הזה, שכאילו, אתה אומן, מה אתה מדבר על כסף?
כן.
ששלום וקשה לדבר על כסף.
תהנה מהאומנות, כן.
אבל בסוף, זו הפרנסה שלנו, להוציא אלבום זה דבר, אנשים שלא יודעים, אפשר להעתיק את האלבום? אני לא, אני לא מתייחס כל כך לנושא הזה, אני לא אוהב להיות הנודניק שאומר...
אבל לא מבינים כמה השקעה יש מאחורי הדבר הזה.
באמת, אין לי ספק שאם פעם היו עושים פשוט סרט של... זה היה פשוט סרט הכי ארוך בהיסטוריה. לראות כמה משקיעים בדבר הזה מכל הבחינות. עכשיו, ברור שאנחנו רוצים שישמעו את זה, וברור שאם לא היו קונים את האלבום, הייתי מחלק אותו ברחוב, העיקר שישמעו אותי. ברור, אבל עדיין זה לא אומר שאני לא צריך להרוויח, ואני לא צריך לחסות את מה שאני עושה, ואני לא צריך לחיות מזה. בסוף זו הפרנסה שלי, ואני רוצה לחיות טוב, כמו כל בן אדם אחר, זה זכותי. זה שאני אומר, לא הופך אותי לאיזה קדוש מעונה, שאני מוכן לחיות במערה, ולא מעניין אותי מה... כן, אני רוצה לחיות טוב, ואני רוצה להרוויח מזה. ולכן, זה שבן אדם לפעמים משנה, זה בסדר. וגם אסור לשכוח שהקהל שמשלם בסוף, מי הקהל שמשלם היום על מוזיקה? ודאי במוזיקה החסידית, אבל גם בכל העולם. הדור שמביא כסף בעולם התרבות והאומנות, בפרט במוזיקה, זה הדור הצעיר.
כן.
זה באמת הדור הצעיר. ואם זמר נמצא במקום שהוא אומר, שמע, איבדתי את הדור הצעיר.
אני מאבד אותם.
אין לי הופעות. ואפשר להסתכל על הרבה זמרים כאלה במוזיקה חסידית, שבאיזשהו שלה מצאו את עצמם, אנשים שהיו אלילי מוזיקה של הזה, ופתאום הסגנון שלהם לא זה, והם לא מצאו את הדרך לחדור לגם, זאת אומרת, לעשות את הגם וגם, והם מצאו את עצמם החוצה. ואני לא מקנה בבן אדם כזה, זה התפילה שלי כל יום בבוקר, אני קם קדוש ברוך.
להישאר רלוונטי.
תן לי, להישאר רלוונטי, וזה בכל מקצוע, ובמוזיקה זה אכזרי נורא. אנשים שהיו 10 שנים על במות, מקבלים, אנחנו אומנים, אנחנו חיים מאגו, זה המיץ שלנו, זה הלחם והחלב.
הפידבק של הקהל, כן.
כן, אגו, אני אומר, במובן חיובי, לא, אבל אנחנו אנשים שכאילו צריכים את זה, להיות כוכבים ולהיות, ו10 שנים אתה על במה, ואנשים שעשו 15 שנה היו על במה של חתונות כל ערב הרקידו, ויום אחד, אף אחד לא מסתכל עליהם. אף אחד לא מעניין אותו מה הם עושים, זו תחושה ש... זה באמת...
והדור הצעיר בזה לא סלחן, הוא יודע מה הוא רוצה.
שם הוא לא סלחן, אז לפחות, אז אני מבין...
אתה מבין מאיפה זה בא?
בוודאי, מה השאלה? גם אני, כשאני בא לעשות את המוזיקה שלי, אני הרבה חושב לעשות את המוזיקה שמרנית, אבל לעשות את החיבור. זאת אומרת, עדיין להביא מוזיקה
של... אז בוא ניכנס לזה שאתה... קודם כל, איך אתה מייצר את המוזיקה שלך? כאילו, נכנס לסטודיו שלך, או לחדר שלך, או פותח את הסידור, או את מקור ההשראה שלך, או לוקח את הגיטרה ליד, ואז מה? כאילו, אתה מביא קודם כל מילים שאתה חושב שאותם אתה רוצה להלחין, מזדמזם לך לחן בראש קודם, איך זה עובד הדבר הזה?
אין בזה כללים. לפעמים זה בא ככה, לפעמים זה בא ככה, זאת אומרת, לפעמים אני יורד למטה לזרוק את הפח, ובדרך יש לי איזה מנגינה מעניינת על מילים שהיו לי בראש, והופ, אני חוזר ומיד מקליט את זה בטלפון או משהו, ואחר כך עובד את זה. לפעמים אני יושב ואני אומר, טוב, אני עכשיו רוצה להלחין. בזמן האחרון פיתחתי איזשהו תכסיס קטן, ששוב, הוא עוזר לי. אני מחפש נושאים, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, הרי מה הבעיה אצלנו? חסר מילים טובות.
כן.
אנחנו במצוקת מילים.
כן.
קרלי בח ומודחי בן דוד, ואמר, גנבו לנו את הכל.
לקחו הכל, הולכים כבר למדרשים, מדרשים נעלמים.
כן, אמרתי לי, יוסי גרין, גם את הברייטות אתה לקחת, לא השארת שום דבר. ובאמת, קשה למצוא מילים. אתה רוצה למצוא מילים שהם ככה בול פגיעה לפגוע בלב. וזה לא... אז אני פיתחתי איזה תכסיס שאני לוקח, אני חושב על נושא. אז אני אומר, אוקיי, מה הנושא שאני רוצה לדבר עליו? כאילו, כמו מרצה שבא. דבר ראשון, על מה אני רוצה לדבר עכשיו? אז אני מחפש איזשהו נושא. אני רוצה לדבר על אהבת השם, אני רוצה לדבר על תפילה, אני רוצה לדבר על אמונה, ואני מביא את עצמי לאיזשהו נקודה, אני רוצה לדבר על הדבר הזה, על המקום שבן אדם עומד בקדוש ברוך הוא, וקשה לו, אבל, 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 אבל בסדר, הוא לא רוצה לעמוד שם, הוא רוצה להתקדם, אבל כרגע קשה לו. טוב, בוא נחפש עכשיו בתנך איפה מדובר על הדבר הזה. ואז מסביב זה, זאת אומרת, ממש כמו שבן אדם בונה חבורה בישיבה, אז אני מחפש כאילו זה, ואז תמצית של התמצית של התמצית, אני מוצא את הפסוק שמדבר על זה, ואז אני מלחין.
אבל אם זה מסר, יש בשירים שלך גם מסרים, גם שילוב של פסקים ומילים לא מהמקורות, וגם הרבה, הלכת גם לקטע של התפילות גם כן, הרבה מין דברים של נוסח שלדעתי אמורים, אמורים, אמורים להתנגן הרבה בראשון הקרוב.
כן, זה החלום.
סליחס, כן.
כן, זה החלום. זה חלק מהדבר הזה. אני גדלתי בעולם הישיבות, וכשאני שמעתי את ה... את ה... בביצי ישראל, מהאלבום הראשון שלי, התחלתי לקבל פידבקים מישיבות. בכל מיני מקומות, מכאן, משם, בישיבות ששרים את זה. ואתה אומר, וזה, כבחור, כביצ'ו שגדל בעולם הישיבות, ואני יודע איך עולם הישיבות הליטאי הוא כל כך סגור, ולהכניס איזה מנגינה. הרי המשגיח אלף פעמים אומר, צריך לו לשמור על המנגינות, והמהריל כולם יצוטטו בזה. ופתאום זה נכנס למנגינה, זה נכנס לישיבה, זה הכבוד הכי גדול בעולם, זה איזשהו תעודה, זה, כן, להבדיל, זה כמו להיכנס למופעים של דירשו. זה,
כן.
זה מקום
כרטיס
כזה.
כרטיס כניסה למקום, מקום נחשף, כן.
כן, אז...
אבל כשאתה אומן ואתה גם יוצר, אתה, כאילו, האתגר שלך גם הוא הרבה יותר מורכב, כאילו, הפחד שלך והרצון שלך, נקרא לזה, לא להתייבש, אתה יודע, יש זמר שהוא לוקח, אוקיי, הוא צריך לדאוג שיוסי גרין לא התייבש, ושאלי וודנר, איצי וודנר, וולדנר, וכאילו כל מיני מלחינים שהלחינו לאייקונים של המוזיקה החסידית, הוא צריך רק לדאוג שהם יישארו חיים. אתה באיזשהו מקום צריך לדאוג לפרישקייט שלך גם ביצירה וגם בהופעה, כאילו אתה במשימה כפולה.
אני, הרבה שלי בדבר הזה, ממש הרבה, אני כאילו ממש לומד אותו. הרבה פעמים אני הולך לראות מה הוא עשה במהלך הקריירה שלו, מה הוא בחר, זה מרדכי בן דוד. לא רק בגלל שאנחנו באותו משרד עם שלום, אבל באמת שמאז ומעולם, מרדכי בן דוד היה בשבילי הזמר שנגע בי, תמיד. ואני חושב שמרדכי בן דוד דוגמה טובה לדבר הזה שדיברת עליו, שהרבה פעמים אומרים, אתה אומן ויוצר, אז אתה עושה את מה שאתה זה, ואתה צריך ליצור, ואומנים אחרים רק צריכים לקנות שירים מאחרים, אבל זה לא נגמר בזה. אומן שקונה שיר מאחר, אבל הוא לא מצליח להפוך את זה לשיר שלו, לא עשית כלום. אם אתה, זה אומר שהוצאת איזה להיט נחמד, יש שירים למשל בהיסטוריה של המוזיקה החסידית שהם יותר גדולים מהזמר. זאת אומרת שהרבה פעמים אני אומר, אין לזה שום קשר לזמר. הוא היה המלצר שעל המגע שלו השיר הזה הגיע, אבל השיר הזה הרבה יותר גדול מעצמו. הוא שיר, אין מה לעשות, יש שירים כאלה, כמו חמויל על מעשיכו. באיזה אלבום זה יצא? של רבקי ואמני. באיזה אלבום זה יצא? שום, זה לא משנה.
לא רלוונטי.
זה שיר שישאר פה לעוד כנראה מאות שנים יבוא משיח, ישירו את זה.
מור שיב להשם ששר לייבל להשל.
היום אף אחד לא יודע.
לא יודע, לא יודעים איזה לייבל להשל.
זהו, הדור הצעיר, כן. אבל לא בזכות זה, זה התפרסם. זאת אומרת, הוא היה המלצר שהביא, אבל זה שיר, פשוט שיר יותר גדול מעצמו. ויש הרבה שירים כאלה. עכשיו, אני חושב שמרדכי בן דוד בדבר הזה, גם מרדכי בן דוד הלחין, אנשים לא יודעים כמה שירים הוא הלחין מתוך האלבומים שלו, הוא הלחין המון, המון שירים הוא הלחין.
בתקופה שלו יחד עם מונה בעיקר, אני חושב.
כן, גם היום, אני חבר טוב של אלקן, כל יומיים, אני יודע, הוא מאוד שלח לי איזה שיר, אני צריך לעבוד עליו. כל הזמן הוא מלחין שירים, אבל גם אף אחד לא יודע להגיד, זה הסגנון של מרדכי בן דוד, זה לחן של מרדכי בן דוד הלחין, וזה הוא לקח מיוסי גרין, כי כל שיר שהוא לקח, הוא הפך אותו לשיר של מרדכי בן דוד.
הטביע עליו את החותמת.
כן, אבל זה בדיוק בגלל זה, כי הוא לקח את השיר הזה לא רק בגלל שהוא חשב שזה יהיה להיט, הוא לקח את השיר הזה כי זה דיבר אליו, הוא לקח את השיר הזה כי היה לו איזה משהו להגיד על השיר הזה, הוא רבה, מרדכי בן דוד הוא רבה, יש לו מה להגיד, והוא אומר את זה דרך השירים, ולפעמים הוא מחפש אצל אחרים, כי זה הנורמה במוזיקה החסידית, וזה בסדר.
כן.
הוא אומר, יוסי הלחין איזה שיר מדהים, אני מחובר למה שהוא עושה, ואני מוציא את זה.
אז לאיזה שיר נצא עכשיו? לי יש איזה בחירה בראש, אני מתלבט בין משהו מהתפילות ככה, של, שכבר אנחנו נכנסים לאלול, לבין תפילת תחנה, כי צריך להתפעל לילדים עכשיו ש...
שיהיה איתם טוב.
שיהיה איתם טוב באלול. מה אתה בוחר לנו, נפתלי?
אני אלך למשהו אחר. מותר לי?
בבקשה.
בבקשה. עמי חמי. ואחרי השיר אני...
אוקיי, אז אחרי השיר נשמע, למה עמי חמי ואלויקייך אלויקוי, של נפתלי קמפה, נחזור מיד אחרי השיר המדהים הזה.
כה יעשה השם לי, וכו יויסיף, כי ימובס יפריד ביני ובילי. כה יעשה השם לי, וכו יויסיף, כי ימובס יפריד ביני ובילי. והנה כי אל אשר תלכי אליך ובאשר תוליני עולי עמי חמי עמי חמי ואלי כאן יחלוי כל עמי חמי עמי חמי ואלי כאן יחלוי השם לי וכוי אויסי כי עמו וסיפרי יפריד ביני וביני כוי יעשה השם לי וכוי אויסי כי עמו וסיפרי יפריד ביני וביני כי אל אשר תלכי אלי ובאשר תוליני עולי עמי חמי, עמי חמי ואלי קייך אלוי קוי עמי חמי, עמי חמי ואלי קייך אלוי קוי תוליני עולי עמי חמי עמי חמי ואלוי קייך אלוי קוי עמי חמי עמי חמי ואלוי קייך אלוי קוי
אוקיי, חזרנו אליכם בין הסדורים של סיום בין הזמן עם תשפ"א, שמענו את עמך עמי. למה עמך עמי, נפתלי?
אז את עמך עמי רציתי כתשובת המשקל בעבור המויסינו. המסר הכי לא ליטאי שיש לי בשירים. אני רציתי את השיר הזה, כאילו, הרבה אנשים אמרו לי, הוא שיר לשבועות כזה, למה להוציא אותו ומה הרעיון בזה? אז אני ראיתי איזשהו רעיון, זה באמת בספרי מחשבה, חסידות, על עמך עמי, ומשם הגעתי לזה שבאמת לכל בן אדם יש בלב נקודות כאלה שהם עדיין לא התגיירו. זאת אומרת, לפעמים רוב הלב הוא יהודי, אבל יש את המקומות שאנחנו לא מרגישים כאילו מחוברים.
צריך עדיין לעבוד עליהם.
אנחנו עושים את זה כי כתוב וזה, אבל לא מחוברים באמת לנקודות האלה. אז יש איזו קריאה כזאת שיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, עמי חמי ואלוקייך אלוקיי. זאת אומרת, הוא קורא לנקודות האלה והוא אומר, נכון, אני כרגע עדיין לא זה, אבל אני חלק מכל החבילה הזאת. אז אני עושה את זה, אני עדיין לא מחובר, אבל זה גם יגיע. אני בסוף אתחבר להכל, והכל יהיה מחובר. אז זה חסידי, אבל זה מסר נפלא.
אבל אני חושב, אתה יודע, אתה במילים האלה מביא אותי לנושא האחרון שלנו, לתוכנית הזאת, לקראת סיום, וזה הצהרת העמך עמי של תקופת הקורונה, של בני הישיבות ושל כל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא טלטל אותנו, ניער אותנו, עשה לנו ככה, החזיר אותנו הביתה, ונדרש מאיתנו פתאום איזשהו, להציף החוצה את החוסן הפנימי שלנו, ולהזדהות ולהגיד, עמך עמי ואלוקייך אלוהי קוי, אני ישיר בוך, תראה את המלחמה של הבחורים להיכנס היום לתוך
הקפסולות. בלי להתנצל.
בלי להתנצל.
זה הדבר הכי, הכי חזק שיש לי, וקיבלתי את זה גם בבית, מאבא שלי מאוד קיבלתי את האמת הזאת, ואני רואה את זה באמת תמיד בעולם הישיבות. לא מתנצלים, יש כל הזמן, כאילו בפוליטיקה שמדברים ושומעים בתקשורת ומתרצים ולמה הבחור ישיבות ולמה אנחנו לא גנבי מיסים ולמה אנחנו משתתפים עם כל הזה ואז אתה מגיע לזה, אתה אומר, אנחנו לא מתנצלים. יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה במיליון אחוז, באש ובמים ולא רק שזה נוח לנו. כשהייתי שבוע במיר ברכפלד, עם כל הבחורים שהיו שם מתוך החלונות, כל שישה נעולים בחדר 14 ימים, זה באמת קשה, והם לא מתנצלים, הם באמת, זה הדרך, בלי שום התנצלות.
מה עשה לך, אמיר ברכפלד הזה? כי אני ראיתי איזשהו סרטון קצר שיצא מהמקום הזה, ואותך עומד שם מול הבחורים בחלונות, מה זה עשה לך הדבר הזה?
אני יצאתי משם, סיפרתי לך את זה לפני שהתחלנו לדבר, יצאתי משם וראיתי את ה... ואחרי שעמדנו שם עם הבחורים וזה, והיה לי מחשבה בלב, וגם אמרתי את זה לבחורים, כזה בציניות, ציניות של בחורי ישיבה, אמרתי, תראו, בסוף אתם נהנים, אתם ביחד, מה עדיף להיות עם שמונה אחים בבית, שלושה חדרים בקריית ספר? והוא אמר לי, תבוא לפה יום אחד, אתה תראה שאתה טועה. הוא אומר, תקשיב, אנחנו 14 ימים, שישה אנשים בחדר, בלי כלום. כן, אנשים גם נורא, היום נהיה בעולם הכללי, להיות נעול בחדר, זה לא כזה נורא, יש לך את הפלאפון שלך, יש לך את המחשב, יש לך את האינטרנט, אין להם כלום. שום דבר, הדבר היחיד שיש להם זה איזה מגזין משפחה. 14 יום בחדר, והם הגיעו גם לפני תחילת הזמן.
כדי להתבודד, מה שנקרא.
כדי להתבודד וכדי לאפשר שאלו לי איזה. אז בסוף, נכון, לא כל הבחורים הם המסמינים של הדור, לא כל הבחורים הם הלמדנים של הדור, אבל כל הבחורים לא רוצים לפספס חודש של התעלות בלי להתנצל. זה כל כך
חזק. זה עמי חמי,
לא משנה מה. וסיים בליבנו לאובין, זה הבקשה, אני רואה את זה. לא משנה איזה בחור מדובר, אבל כשהוא שר וסיים בליבנו לאובין, אובין או אברך המון, לא משנה. הוא שר על תורה, זה מדבר אליו, כי זה העולם שלו, זה עומד בראש סדר העדיפויות ובתחתית סדר העדיפויות, והכל הולך לצד הדבר הזה. וזה, באמיר ברכפלד עכשיו, בהופעה הזו, זה היה כל כך חזק. מול העיניים שלך עומדים, באמת כמו בבית כלא, זה נראה נורא.
כאילו, אתה עומד מול חלונות של, 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 של אסירים להבדיל, לפלפי הבדלות. שר מולם, הם ממש. בחלונות שרים איתך.
אמרתי להם, אתם נראים כמו אסירים, וזה ש... בדיוק כמו שדוד המלך אמר, אני עבדך בין המתך, פיתחת למוצריי, זה, כן. זה. כאילו,
זה היה שיבתי בו שם כל ימי חיי, לך זמנה שמבקר ביכולו, לא לצאת מהבסמדרש.
כפשוטו, וכשהעליתי את הוידאו הזה וכתבתי כמה מילים על, על, על המעמד הזה שהיה לי שם הזה, אז סגרתי איתו וזה קשור אליך, כמובן, עם המשפט. אמרתי, אוקיי, בזכות התורה ולומדיה ינצא לעולם, כן. זה דירשו, אבל באמת, זה כל כך ברור כשרואים את זה.
כן, מדהים, מדהים. נפתלי קמפה, היית איתנו פה בשעה האחרונה, אני חושב שזו הייתה שעה קסומה בשביל לסגור איתה את התוכנית הזאת של בין הסדורים. ולכם המאזינים, אני אומר, בני הישיבות, ההורים, המחנכים, כל מי שהיה איתנו פה בשבועיים וחצי האחרונים, הפידבק מכם, אמר נפתלי קמפה מקודם פה על הפידבק שזה מחיה בעצם את האומן, ואתמול היו איתנו פה כמה מרצים שאחד מהם אמר, דיברנו על כמה בחורי ישיבה צריכים פידבק חיובי כל הזמן, וכמה חשוב לתת הפידבק חיובי, וכמה זה מעצים את הבחור כשהוא מקבל פידבק חיובי, אפילו על, לא יודע, שמגצ'ור אומר לו, הסברה שלך, וואו, סברה יפה, הוא יכול לזכור את זה כל החיים שלו. והיה פה איתנו אחד המרצים, מרצה מפורסם שיש לו 6-7 הרצאות ביום. והוא אומר, אם אני אומר לכם, אם אני מסיים הרצאה, ואחר כך מישהו לא אמר לי, וואו, איזה יופי, משהו כזה, אני לפעמים קשה לרדע עם זה אחר כך. אני צריך את זה, אני צריך את הפידבק הזה. ואני אומר, גם אני אומר, שישבתי פה שבועיים וחצי כל ערב, בין הזמנים, מ-11 עד 1, לא פשוט, לא קל לעשות את הדבר הזה. והפידבק עם כם היה פידבק מדהים, מאזינים יקרים, תודה לכם, תודה לגברת פלט וגברת אשקובץ על העריכה במסירות רבה מאוד, ושלמה פולק שהיה איתנו, ושימי ברוורמן ונתי, כל הטכנאים והמפיקים וכו' וכו'. נעמתם לנו מאוד, אנחנו מאחלים לכם מכאן, מהתוכנית הזאת, זמן אלול פורה, עם שטייג נדיר, הצלחה אדירה, עלייה רוחנית, בתורה, בירת שמיים, במידות, בשלמות האדם הנחשפת, שכל בן ישיבה רוצה ומצפה לה, אשריכם ואשרי חלקכם, בני החיל, בני הישיבות. תודה לך, נפתלי קמפה, שהייתה איתנו פה לסיום.
תודה רבה, מצטרף לכל האיחולים.
לילה טוב לכולכם, בין הסדורים תשפ"א.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כוחיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוח, בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כוחיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוח, בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי.
עולים לירושלים. ירושלים לייב, שבוע המופעים הגדול של עיריית ירושלים בשידור חי. הצגות, מופעים, פעלולים ואקרובטיקה, קסמים, מופעי חיות ומופע ענק, הכל מעלים לירושלים. ראשון עד חמישי, כ"ו עד ל' באב, בין השעות 4-7 בערב. לצפייה חינם, עולים לירושלים.co.il.